הגענו לגיבי, סוף כל סוף. דיברתי ממש במצב. אז כולם חרב, כולם? מאיפה אתה? אז הרב שינקולבסקי שם נמצא? תמסרו לו דושת שלום. גם לרב דור, אבל בסדר, זה... אבל... טוב. לא באמת אני מתכוון, זה לא סתם. טוב, אז איך נעשה את זה? יש פה יותר, יש גדר בהלכות מקוואות ולא רק מקוואות, שאם יש מקווה אז אפשר להוסיף עליו, שזה צריך שיהיה קודם 40 שעה פה, אבל אני רואה שיש פה באיכות, יש פה 40 שעה קודם, אז אפשר להוסיף כל מה שמוסיפים, לפעמים צריך שזה להוסיף בדרך נכונה. נעזוב. טוב, אני רוצה קצת לגעת בנקודה שמתבררת פה, ויש לכם בעמוד י' ב', אני אשיג את השאלה בצורה אחרת קצת, כדי שגם למי שאין לו, מי שבאמת חושב שהוא זוכר כבר את הכוזרי כי הוא למד זה ברחם אמו, וזה פשוט זה חזרה בשבילו, כן? מילא כוזרי, אבל שגם אני, מה שאני לימדתי, למדתי, לא בטוח. אבל בכל אופן, הלוואי, בכל אופן, לענייננו, ראיתם פעם כרטיסי ביקור? מסתובב ראיתם פעם. כתוב שם בני למן, פסיכולוג נניח. זה נכון, תיזהרו. בסדר? בני למן פסיכולוג. בסדר? אדם כותב כרטיס ביקור, הוא כותב את השם שלו, הוא כותב איזשהו מקצוע. בסדר? עכשיו, שאלה מה כרטיס הביקור של הקדוש ברוך הוא? אני לא כל כך בוקי בעניינים של מה שכותבים כרטיסי ביקור באינטרנט וזה, אבל אולי דווקא שם כותב את המייל שלו משהו, נכון? טוב, תכף נחשוב על איך אפשר להוסיף גם את זה לעניין. אבל פעם היו כרטיסי ביקור כאלה, כרטיסים של ביקור, כן? שהיו שמים, הייתה כשהייתי ילד והיו אנשים עליהם כרטיסי ביקור, היו הולכים לבקר אנשים בשבת, ואם הם לא היו בבית היו הולכים משאיר להם כרטיס ביקור. באמת? היו כאלה שחברים שלהם אמרו, תראה, אם אתה הולך והם לא בבית, תשים גם את שני. אז היו שמים שניים בבת אחת. שניים במחיר אחד. בקיצור, כרטיס ביקור, יש שם ויש איזשהו תיאור של ה... נכון? עכשיו, תואם רבי יהודה הלוי שהקדוש ברוך הוא, כשהוא בחר את הכרטיס ביקור שלו, הוא כתב אנוכי השם אלוקיך. שזה פחות או יותר, נניח, קדוש ברוך הוא, נעים מאוד. מה הוא כותב מלמטה? נכון? אז מה הוא כותב בעשרת הדיברות? אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. נכון? אז אני רק אכתוב את החלק השני, כי את החלק הראשון לא יודע איך לכתוב, אבל את החלק השני כתוב מה המקצוע? מוציא ממצרים. בסדר? אוקיי? בסדר? אני לא סילפתי, כלומר קצת, אבל לא סילפתי נורא, בסדר? Okay. עכשיו, כתוב באבן עזרא, באבן עזרא על התורה כתוב, דבר הבא, שאלני רבי יהודה, רבי יהודה על אבי מנוחתו כבוד, יש לך פה, אבן עזרא על התורה? לא, לא ספר, במחשב. אז עזור, לא. יש לך? לא. אז אני אגיד לכם בעל פה, זה בדקתי שאין לכם, אני יכול להגיד מה שאני רוצה עכשיו. שאלה רבי יהודה הלוי, מנוחתו כבוד, למה אמר אשר רוצה איתך מארץ מצרים ולא אמר אשר לא אמר ואנוכי ברתיך. אשר בראתי שמיים בארץ ואנוכי בראתיך. אוקיי? מה האלטרנטיבה? בורא. אוקיי? יש שתי אפשרויות. לא יודע, אפשר לעשות גם מהצד השני, לכתוב מצד אחד מוציא מצרים, מהצד השני של כרטיס הביקור. אבל בכל אופן יש כאן העדפה לתואר הזה, כן? אוקיי? בסדר? עכשיו, כמובן צריך לזכור שהמוציא ממצרים זה פונה למי? זה רק פונה לעם ישראל. נכון? ההיקף של הפנייה הוא מצומצם. פה כלל האנושות ופלוס, כן, פלוס כל ה... וכו'. אז זה השאלה המעניינת. שאלה המעניינת שרבי יהודה לוי שואל את אבן עזרא. עכשיו, אני אגיד לכם מה אבן עזרא עונה. אבן עזרא עונה, וזה מאוד מעניין כדי שנבין למה רבי יהודה לוי אומר זה דווקא. הוא בחר את זה כי זה יותר חשוב מאשר זה. בסדר? רבי יהודה לוי אומר, זה אומר משהו על האל שזה לא אומר. נאמר פה משהו הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר חזק, וכיוון שיש פה משהו הרבה יותר חזק והרבה יותר משמעותי, לכן הקדוש ברוך הוא חושב שזה כרטיס הביקור היותר רציני שלו.
יש
פה מסור
שלי
בנהל,
אתה רוצה?
כן, כן, למה לא? למה כן? כן, 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 בדיוק.
שאני רבי יהודה לוי, אותו כבוד, למה הזכיר, אני חושב שבקרה שרציתי לך מהצלצאים, ולא אמר שעשיתי שמיים בארץ ואני עשיתי לך.
שעשיתי שמיים ואני עשיתי. עכשיו, התשובה של אבן עזרא זה כך, אני לא רוצה לחלק פה, זה ארוך מדי, וזה ארוך מדי. אבן עזרא אומר שבעצם למשכיל מספיק להגיד אנוכי השם אלוקיך. האדם המשכיל יכול להגיע להכרת האלוקות, ולמשכיל מספיק להגיד אנוכי השם אלוקיך. אלא מה? לא כולם משכילים. עד היום זה נכון. אני מקווה שפה כל המשכילים פה. לא המשכילים, המשכילים. ואתם פה, ואתם... אבל יש כאלה שלא, אלה שלא נכנסו לשיעור, כן? אז הם צריכים הוכחות. אז מה ההוכחות? ההוכחות הכי טובות זה אנשים, דברים שהם רואים בעיניים שלהם. מה ההוכחות? לא הוכחות של פילוסופים. אז יציאת מצרים, ההתערבות, הניסים, זה משהו שכל אחד רואה. זה דבר שווה לכל נפש, דבר שמוכיח. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, למשכיל יספיק אנוכי השם אלוקיך. עכשיו צריך, הרי מי שלא משכיל צריך משהו קצת יותר מוחשי, כפי שאתם מבינים, כי זה כבר, אז כבר הבינו שההבדל בין המשכיל ללא משכיל זה היכולת ההפשטה. כיוון שצריך יכולת הפשטה ויכולת אז בורא עולם זה לא עוזר הרבה, לכן יציאת מצרים זה למען ימין המשכיל ושאינו משכיל. זה אתה יכול למצוא שם בסוף הדיבור שלו? אוקיי? כלומר, רבי לאבן עזרא יש לה משכיל, ויציאת מצרים זו הוכחה למי שאיננו משכיל. נכון?
הביטוי לא נמצא בקטע.
מה?
הביטוי לא נמצא בקטע. יש.
איזה קטע?
והנה יזכיר למשכיל אנוכי השם, ואותיף אשר הוצאתיך, שיבין המשכיל ושאינו המשכיל.
עד כאן. אוקיי. עוד יותר בקרות שלי בסדר. אני מתאמן, נשכוח. עכשיו ככה. מה אומר רבי יהודה לוי? רבי יהודה לוי לא יגיד ככה. הוא יגיד שגם למשכיל לא מספיק אנוכי השם לוקח. כי המשכיל יגיד לו אנוכי השם לוקח, יתפוס אותו כמו שתופס את זה איזשהו פילוסוף, יגיע לאיזשהו מושג שכלי וכו'. אנחנו רוצים להגיד שהאל הוא האל המתערב, האל המתגלה. האל המתגלה, אז הוא, איפה רואים שהוא מתגלה? בזה שבפועל הוא מתגלה. זאת אומרת, יש פה משהו שאומר על האל משהו הרבה הרבה יותר גדול. לא רק שהוא קיים. זה גם חשוב. אבל זה לא עיקר העניין. הוא פעיל, הוא מתערב, הוא משגע אותנו, הוא נותן תורה לו, כן עלינו, כן? זאת אומרת, הוא ממש מתפרץ לחיים שלנו, הוא מתערב לנו בדברים. לא תמיד בא לנו מה שהוא עושה. זה אסור להגיד. אבל כן, לפעמים הוא משתלט לנו קצת. עליי לפחות. הוא מחליט. מה אני אלמד למשל? לא, זה לא נכון. אבל אתם מבינים, יש משהו פה שבעצם הוא אומר, מהשכל תגיע לכל מיני מקומות. אבל מה שאנחנו רוצים לומר, שיש פה משהו שלא התחיל מהשכל שלנו. כלומר, רבי יהודה לוי רוצה להוכיח מפה את שיטתו, שהעסק הזה שנקרא תורה, מתחיל לא מאיזושהי הבנה אנושית, אלא מתחיל מהתפרצות אלוקית לחיים של בני אדם. ההתגלות היא התחלה אחרת של הדברים. וזה מתחיל, אני משתמש בזה, זה מתחיל לא ככה, מלמטה למעלה, שזה הפילוסופיה, זה ההשכלה שלנו, זה כל הספיקולציות שאנחנו יכולים לעשות, וזה מעניין מאוד. אלא זה מתחיל בדיוק בשיטה ההפוכה. זה מתחיל ככה, זה חץ מלמעלה למטה. לא חץ, וזה משהו אחר, יש לזה חוויה אחרת ומשמעויות אחרות, ובאמת זה הדגש שלכן הקדוש ברוך הוא בוחר לכרטיס הביקור שלו את הביקור שהוא עושה פה. מה זה הביקור שהוא עושה פה? הוא מתערב לנו ומוציא ממצרים. זה ביקור חשוב מאוד, אנחנו חוגגים אותו כל שנה בפסח, את הביקור שלו, כן? את ההוצאה ממצרים. וזה עיקר העניין. מה עכשיו מתפתח מהעניין הזה? שזה ממילא מגיע למי? לעם ישראל. ופה אנחנו מגיעים למשהו מאוד מאוד מעניין. קודם כל, רבי יהודה הלוי, באופן מאוד מאוד חוסר טקט, הוא אומר לגוי שרוצה להתגייר, תשמע, או רוצה לדעת, אומר, תשמע, אתה לא שייך לעסק. היה פה התגלות, אבל לא אליך. למי הייתה? למי שיצא ממצרים. מישהו הוצא ממצרים, הוא קראו לדגל. אתה יצאת ממצרים? לא יצאת ממצרים. לא יצאת ממצרים, אתה בחוץ. זה לא יפה. בא מישהו ככה. אבל הוא לא מתקדם. עכשיו, תבינו למה אני אומר את זה. כי זה כל כך חשוב לרבי יהודה הלוי, שהוא מוכן גם להיות חסר טקט מול אדם נחמד כזה, מלך שבא, כוונתו. אז הוא אומר לו, אם כן, לפי זה אין תורתכם מחייבת קיים אתכם בלבד. ורבי יהודה הלוי לא מכחיש את העניין הזה, גזען הזה, והוא אומר, אמנם כן, כל מי שנקבע עלינו בין האומות, כיחיד, יבואו מן הטוב אשר ייטיב עמנו האלוה. אל תיבהלו מזה, לא בכך כך כתוב בערבית. אתם יודעים שהספר נכתב ערבית, והמתרגם החשוב שלנו, יש למישהו פה, ראיתי את הנוסח הישן, מה כתוב שם? כן, כן, אני אגיד לך למה, כי מי שקורא את זה, יש פה אנשים שיש להם רגישות לפסוקי המקרא, התורה, ייטיב עמנו האלוה, כן, והיה הטוב אשר ייטבנו, אשר ייטיב אשר עמנו והיטבנו לך. מי אמר למי? משה ליתרו. אז לכן, אני אומר, זה כאילו שהוא מצטט את יתרו, זה לא בהכרח. ברור שהמתרגם, שתרגם, אז הוא היה שם. אבל תגיד, מה כתוב פה? זה בדיוק פסקה כ"ז. אבל אי אפשר לדעת, כי שם חסרים כמה פסקות של הצנזורה. כן, כן, דווקא את זה דילגת שם.
כל נבל אין מן האומות, מפרט יגיעו, מן הטובה של היטיב עבור אלינו.
היטיב עבור אלינו, אוקיי. לא ממש עמנו, היטיב עמנו והיטבנו לך. אוקיי. אבל שבו לא ישווה אלינו. הגוי לא יכול להיות ממש כמונו, כי מה הוא לא יכול להיות? לפי התפיסה המקובלת אצל רבי יהודה, הוא לא יכול להיות נביא. אף על פי שאתמול קראנו הפטרה, ספר שלם בתנ״ך קראו אתמול בבית הכנסת, נכון? איזה ספר? עובדיה. ומי היה עובדיה? גר. עובדיה גר אדומי אפילו. מעניין, נכון? אז זה שאלה כזאת, פרשני, יש לך פרשנים גם שם, אתה תראה שהם שואלים את השאלה הזו. מה?
מה אמונים?
אני אגיד לך מה אמונים. לא משנה מה אמונים. קודם כל, בסדר, יש תמיד יוצא מן הכלל, ברוך השם, זה רק מוכיח את הכלל. אבל הפירוש הרגיל הוא שחזון עובדיה הוא על מי? על אדום, נכון? אז דווקא צריך מישהו מאדום שיתנבא על אדום, וזה באמת יוצא מן הכלל ולא צריך להיבהל מזה. אבל ברמה העקרונית, מה מצאת? טוב, לא משנה, נחזור לענייננו. כאילו היה חיוב התורה מצד מה שאלוה ברא את כולנו יושבים בכל בני אדם, כלבן, כשחור, כי כולם ברואה והתברך כולם. חיוב התורה עלינו מצד מה שהוציאנו לו במצרים, ומצד היות לו התחברות עמנו. עד כאן, אני רוצה לבנות את זה בשתי קומות, ואז מוסיפים פה ביותנו סגולת בני אדם. אני רוצה להגיד שלא הכרחי להגיד את המשפט האחרון. אפשר להגיד, טוב, זה בגלל שיצאנו ממצרים, בגלל שיש לו התחברות איתנו, ולכן אנחנו חייבים, היה אפשר לעצור שם. אבל רבי יהודה הלוי ממשיך עוד צעד ואומר, מה? למה יש התחברות איתנו? כי מה? כי אנחנו סגולת בני אדם. כלומר, הוא פה מכניס פה איזשהו משהו שמדבר על הסגולה, ותכף נראה למה הוא עושה את זה. אבל אני רוצה לומר שיש כאלה גדולי ישראל שיגידו שזה נעצר פה. לא בגלל שאנחנו סגולת בני אדם, הוא בחר בנו, הוא נתן לנו, לא כי אנחנו יותר, אבל אחרי שהוא נתן לנו, אז אנחנו, הוא מחנך אותנו להיות משהו יותר. איפה זה מופיע התפיסה כזו? שמעתם על רבינו משה בן מימון, שחי אחרי רבי יהודה הלוי, הרמב״ם. הרמב״ם אין לו תפיסה של סגולת בני אדם. גם הרמב״ם אמר כל בוקר ברכת התורה, ואמר אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, שלא יהיה ספקות בעניין הזה. עם זה, הרמב״ם לא עשה הבחנה מהותית בין יהודים לשאינם יהודים. לא עשה הבחנה כזאת של להיותם סגולת בני אדם. הוא רק חשב שיש אנשים שפשוט הולכים בצורה לא נכונה. יש לו משל של המלך נמצא בארמון, והשאלה עכשיו, מי מתקרב לעבר הארמון? יש אנשים בכלל לא מכיוון ההפוך, אומות העולם כן מכיוון ההפוך. עם ישראל, בגלל הנביאים, בגלל כל הקירוב שבראש מוך קירב אותו, הוא יותר מתקרב להגיע לארמון של מי? של המלך. אבל ברמה העקרונית, גם אחרים יכולים להתקרב אל המלך, אלא שהם לא נוהגים כן.
יש
כאלה שכן. אבל במסות גדולות, במי שלא זכה להערה ולנביאים שנשלחו, אז היכולת שלו להתקרב אל המלך מוגבלת הרבה 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 יותר. זה הכיוון שהרמב״ם הולך בו. וזה הכי חריף, יש לך למורה נבוכים? לא? לך יש הכל, ברוך השם. אז אני אגיד לכם איפה זה נמצא. מורה נבוכים חלק א', יש במורה נבוכים עוסק בשאלה מה זה להוליד. באמת, אתם מכירים את הספר מורה נבוכים? מבחוץ. פרק ו' שיהיה עם צידי, או ה'. ה', תתחיל ב-ה', זה פרקים קצת צרים, זה לא כזה מסובך. זה ארוך, אז תתחיל ב... מה כתוב ב-ה'?
כאשר
ה', מה זה? ילד. בביאור הפועל ילד. הוא עוסק מה זה צלם ודמות. הרמב״ם מסביר מה זה בדמותו כצלמו, הוא עוסק להסביר את הפסוקים האלה, ואז הוא אומר מה זה להוליד. הוא אומר שלהוליד פירושו בעצם או להוליד. תראו, הרמב״ם, אני אסביר קצת משהו אחד. הרמב״ם בחלקים הראשונים, בחלק א' מורה נבוכים בפרקים עד פרק נון פלוס קצת, עוסק בכל מיני ניסיונות להבהיר את השפה, כיוון שדיברו בני אדם בלשון בני אדם, זה במצב הטוב. אז בני אדם אבל משתמשים באותה שפה גם לתאר את המציאות הארצית שלהם, של חייהם שלהם, וגם לתאר את המציאות האלוקית כפי שהם קולטים אותה. אז משתמשים באותה שפה, זה שעוריה, באותה שפה גם לגבי מלך וגם לגבי מלך מלכי המלכים. פי... אבל אין דרך אחר. צריך להגיד משהו רציני, נכון? אז צריך להגיד משהו. להגיד משהו, צריך להגיד משהו. אין שפה אחרת יש לנו, אין לנו שום שפה אחרת. מלא, הרמב״ם אומר, אבל תבינו, כשאומרים את זה ביחס לקדוש ברוך הוא, לעליונים, זה משמעותו שונה מאשר ביחסו, ביחס למה? לתחתונים. זאת אומרת, אז כל הספר הוא מילון. מילון מונחים, שבדרך כלל מונחים כפולים, שמצד אחד משתמשים בהם לתאר מציאות אנושית מסוימת, ומצד שני מתארים דברים. למשל, אחד המילים שהם מופיעים בתורה כמילים שהם, יש להם משתתפות, מילים שהם גם כלפי מעלה וגם כלפי מטה, זה המילה א' ל' ה' י' מ', שאם זה מתייחס כלפי מעלה אומרים אלוקים, ואם מתייחס כלפי מטה אומרים אלוהים, נכון? ואלוהים כלפי מטה זה כל מיני אנשים נעלים יותר, כן? שופטים, מנהיגי המדינות. אז שם הוא אומר את הדבר הזה. מה יש לך? מה כתוב שם?
ילד, העניין המובן מזאת המילה ידוע.
ידוע, ידוע במובן הפשוט, כן?
וידוע לבנים, מחר הוא שאלה זאת המילה להמצאת הדברים הטבעיים.
הוא שאלה זאת המילה להמצאת הדברים הטבעיים, זאת אומרת להופעת דברים. למשל, בטרם הרים יולדו. ההרים נולדו, באמת, מי היה לו הריון, מי היה בהריון עם הרים? כן? אז זה ביטוי מושאל. אוקיי, הלאה.
מושאלה גם כן, עניין הצמחת העלת משת השמח.
נכון, בהפטרה של תענית ציבור והולידה והצמיחה ונתן זר על הזורע, כן יהיה דברי אשר יוצא מפי, נכון? כל הדברים האלה, אז להוליד זה להצמיח את הארץ, אוקיי.
הוא שאלה עוד לחידושי הזמן, כאילו הם עניינים יולד. כי לא תדע מה...
לא, כי לא תדע מה ילד יום, כלומר כל מה שיופיע, מה ש... אוקיי.
הוא שאלה עוד לחידושי המחשבות מה שחייבו מן הדעות והסברות. כמו שאמר, וילד שקר.
הרע עמל וילד שקר. זאת אומרת, אם אתה פתאום יש לך איזה רעיון דפוק, אז אתה ילדת שקר. נכון? המצאת הרעיונות. חמישה דברים, שמתם לב? הכל, הפועל מה? י' ל' ד', כל כל, למה זה מטריד אותו? תמשיך. ועוד כתוב, ידי נוחים הספיקו, זאת אומרת שאתה במקום להתעניין ברעיונות מקוריים של עם ישראל, אתה עוסק ברעיונות של עמים אחרים, לכן זה נקרא ילדי נוחרים, יספיקו, יסתפקו, זאת אומרת, יתעניינו, יתעסקו. הלאה.
כמו שאתה אומר, אתה מדובר, ועל זה העניין מי שלימד איש עניין אחד, והוא לא יודעת כאילו הוליד איזשהו.
עכשיו, בזה העניין שאתה, כן, אם אני מלמד מישהו איזשהו רעיון, אז אני הולדתי את הרעיון הזה, הרמב"ם הוליד את זה אצלי, ואני עכשיו מוליד את זה אצלכם, את מה? את הרעיון הזה של להוליד זה גם כן ליצור שרשרת של הולדה רעיונית, נכון? אבל יאן, עכשיו תקרא את זה לאט, כי אני קולט, כי אני מכיר את הטקסט, אבל פה אנשים, כולם סמוכים על בעל הקוריאה פה.
שוב בעל דעת ההוא, ובזה העניין נקראו תלמידי הנביאים, בני הנביאים, מושבר בשיתוף שם בן. וזאת השאלה, נאמר באדם.
שני יש לך את מה הוא אומר. ילדי הנביאים קוראים להם מה? בני הנביאים, משום שמישהו מוליד אותם מבחינה רעיונית, כלומר יש אפשרות להיוולד מבחינה ביולוגית. אנחנו כולנו ילדים של הורינו הביולוגיים. אבל אנחנו יכולים להיות ילדים של הורינו הרוחניים. אם יש פה מישהו שיש איזושהי דמות רוחנית שהולידה אותו מבחינה רעיונית והיא אחראית לעיצוב של הדמותו הרוחנית, אז הוא הולידה אותו והוא הילד שלה והוא יקרא בן, כמו שנקראו בני הנביאים. למה הם בני הנביאים? לא בגלל שהם בנים של נביאים, אלא שהנביאים הולידו אותם כאישיות רוחניות, כמו שאבאר בשיתוף השם בן. זאת אומרת, יש לו פרק אחר שעוסק מה זה בן, שזה יכול להיות או בן ביולוגי או בן רעיוני. אוקיי? הלאה.
ובזאת השאלה, נאמר באדם, וכי אדם שלושים ומעט שנה ולד בדמותו כצלמו. הוא רק אדם?
צור. ובזאת השאלה, כלומר בפירוש הזה של להוליד, זה להוליד מבחינה רעיונית, נאמר באדם הראשון, וכי אדם שלושים ומעט שנה ויולד בדמותו כצלמו. את מי זה אז? זוכרים אותו?
שת.
עכשיו, ביולד בדמותו כצלמו, פירוש רבי יהודה הלוי, הוא האיש שנולד כשיש לו את מה? את הסגולה. אצל רבי יהודה הלוי, אנחנו, כן? אתם ודאי שמעתם על השיטה שלו, נכון? יש סגולת בני אדם, ויש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר, ואחרי כן מה יש?
ישראל.
אז זה הראשון שהיה עם סגולת ישראל, זה אדם הראשון, והוא... הבן, אתם יודעים מה זה בן ממשיך בתנועה כמושבים? לא שמעתם את זה. במושב, מי שיורש את ה, את ה, את ה, אז מי ירש את הירושה הרוחנית הזו של אדם הראשון? שת. כמו שכתוב, לפי רבי יהודה הלוי, ויולד בדמותו כצלמו. רק שאצל רבי יהודה הלוי זה מתלכד לפירוש אחד. הוא מוליד מישהו, ובאמת, במישהו הזה יש את הסגולה. אצל הרמב״ם לא. מה זה ויולד בדמותו כצלמו?
ובקדם לך עניין
סלם
אדם
הדבוש. לא, תקרא חזרה אחורה, תעשה קצת אחורה.
נאמר ובזאת השאלה.
בזאת השאלה שיש פה הולדה רוחנית, לא הולדה ביולוגית, נאמר.
נאמר באדם, ויפי אדם שלושים
ומעט שנה, וילד בדמותו כצלמו. זאת אומרת, זה לא שהוא הוליד אותו, מתי הוא הוליד אותו בדמותו כצלמו?
כשהוא לימד אותו.
לא כשהוא נולד. רק אחר כך, כן, זה מה שקרה אחרי שהוא נולד. והיולד בדמותו כצלמו, זה לא אומר שבין 130 לפי הרמב״ם יצא, שלא יוצא שמאז התחיל ללמד אותו, ובסופו של דבר הוא, כן, זה משהו שתהליך חינוכי שעבר פה, לא לפי רבי יהודה הלוי. הלאה. וכבר קדם,
וכבר קדם מחיין אצל עם אדם הדמות מהו, וכל מי שקדמו לו מן הבנים לא הגיע אליהם הצורה האנושית באמת.
כלומר, כל הבנים האחרים של אדם הראשון לא ממשו את הפוטנציאל הרוחני, רק מי שת. הלאה.
אשר היא צלם אדם ודמותו, נאמר עליה בצלם אלוהים ובדמותו, הוא נמשת כאשר לימדו והבינהו ונמצא שלם השלמות האנושי, אמר בו, וילד בדמותו כצלמו. וידעת כי כל מי שלא הגיע לו זאת הצורה אשר בארנו את עניינה.
לאט לאט, עכשיו זה משפטים חריפים. כבר מי שלא הגיע לפיתוח של הדמות האנושית במלואה, מה איתו?
הוא אינו איש, אבל בהמה על צורת איש ותבליתו.
רמב"ם. שמעתם? מי שהוא לא בן אדם, הוא רק בהמה על צורת בן אדם ותבניתו. מה פירוש? מה הוא אומר? אדם שלא מפתח את היכולות הרוחניות שלו, ולא משכיל והשכלות אלוקיות, ולא מפתח צלם אלוקים ודמותו, הוא חיה. עם פוטנציאל אנושי. עכשיו אתם רואים שהרמב״ם ורבי יהודה הלוי חולקים פה בצורה קיצונית. לפי הרמב״ם יש לכולנו פוטנציאל אנושי, השאלה מה נעשה איתו. שט, אדם הראשון חילך אותו, והוא גם שיתף פעולה, והוא הגיע על הפסגה של מה שיכול להיות. זה רמב״ם. רבי יהודה הלוי, שט נולד נושא את הסגולה האלוקית נקודה. כן למד, לא למד, כן עשה. בטח שהוא גם למד וגם עשה וגם אדם הראשון חינך אותו, זה בטוח. אבל לא זה עיקר העניין. עיקר העניין שהוא נושא איזושהי סגולה פנימית בתוכו. בסדר? אתם רואים את ההבדל?
הוא יכול לא ללמוד
נקודה? מה?
הוא יכול לא ללמוד נקודה?
יש נוהגים, כן. יש כמה יהודים שלא נהיו נביאים. רובם. אז זה, אני רק רוצה שתראו את אני רוצה שתראו את החריפות של ההבדל. זאת אומרת, גם הרמב״ם יכול להגיד את כל מה שנאמר פה, כי גם הרמב״ם מודה שגוי איננו חייב בתרי"ג מצוות. אבל הוא לא אומר שזה תלוי בסגולה, הוא תלוי בבחירה בלבד, לא תלוי בסגולה. עכשיו אני רוצה להסביר שנייה אחת את הרבי יהודה הלוי עוד קצת יותר עמוק. כשזה אתם תחפשו לי מחילתא. מחילתא על אנוכי השם אלוקיך. בסדר? שם כתוב, לא היה צריך להתחיל את התורה. לא. זה דומה לזה, אבל זה שונה מזה. אני אגיד כבר שם. היה צריך להתחיל את התורה, למה פתח את התורה בבראשית ולא פתח באנוכי השם אלוקיך? לא. תראו מה כתוב שם. בתחילת מחילתא על פרשת יתרו, מביאים שם משל. מה הדבר דומי? מה יש לך? מצאת המחילתא? יש לך? כולם פה עסוקים עם... מישהו רוצה לחפש אצלי?
מחילתא לרבי ישמעאל, לרבי שם בר יוחאי.
לרבי ישמעאל, נתחיל משם.
פרשה
על יתרו. אז א', תראה, תתחיל מה כתוב באלף, תגיד רק את ההתחלה.
בחודש יש לי ישראל מחוצרים, מגיד 80 חודשים מצד מצרים, אין לי לחודשים
שלי. לא, זה בחודש, אני רוצה אנוכי.
מת נאמר לא נאמרו.
או, זאת הדיברות בתחילת תורה.
מעשה לא מעשה, למה הדבר...
שנייה, אתה תקריא, אני אתרגם אותך, בסדר?
למה?
מפני מה לא נאמרו עשרת הדיברות בתחילת התורה, אוקיי? למה התורה לא מתחילה בעשרת הדיברות? זה מקביל לרשי, למה התורה לא מתחילה במה?
חודש.
בכל שזה לכם. פני לא נאמרו עשרת דיברות בתחילת התורה. משלו משל למה הדבר דומה? למלך?
לאחד שנכנס במדינה.
לאחד שנכנס במדינה, אני אגיד לכם מה כתוב בערך, ואמר להם, אמלוך עליכם. אמרו לו, כלום עשית לנו שתמלוך עלינו. נכון, תתקן אותי אם אני מפספס בצורה משמעותית. כלום עשית, אתה רוצה להיות מלך שלנו? מה, למה מי אתה? למה, מה הקשר בינינו? כן? עשית לנו, מה, עשית בשבילנו משהו? מה עשה?
בנה להם. את החומיים.
הכניס להם את המים. קיצור, הוא עשה כל מיני דברים. אמר להם, אמלוך עליהם. אמרו לו,
הן והן.
כך אותו דבר, קדוש ברוך הוא, אם היה מתחיל בתחילת התורה להגיד הם לא חלכם, מה היו אומרים לו? למה, מה הקטע? עשית לנו משהו? נכון? אלא מה? אחרי שהוא עשה להם והוציא אותם ממצרים, אז הוא יכול להגיד להם, הם לא חלכם. זה המשל. אני חוזר שוב למשל. המשל הזה הוא משל נועז ביותר, שאומר בעצם, אני חושב שהוא יענה לכם על כמה שאלות
שמתנות. אבל לכם יצא
מצרים
ככה.
זה אותו דבר. זה מתחיל מציאת מצרים. אין הבדל בין החודש הזה לכם עשרת הדיברות. הרעיון פה של המדרש אומר ככה. אין בעצם סיבה שאדם ירגיש שהוא צריך לתת לקדוש ברוך הוא יותר מדי רק בגלל שהוא ברא את העולם. זה, אז ברא את העולם, שכוח, נו, באמת, תודה רבה, בסדר. אבל בגלל זה אנחנו צריכים להשתגע. רק מצוות זה קרוב לזה, זה לא ממש זה. אבל יש משהו שטוען פה במדרש, שהחיובים של 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 של, של תורה ומצוות הם חיובים שדורשים איזשהו מערכת יחסים יותר מיוחדת מאשר עצם בריאת העולם. כי לכאורה יש בעיה במשל הזה. אומר להם, אמלוך עליכם, מה אומרים לו? כלום עשית עלינו שתמלוך עלינו. כלומר, אין שום עשייה מיוחדת שאתה הופך אותנו להיות יותר מאשר דברים אחרים. משום שעצם הבריאה מה היינו אומרים? אבל הקדוש ברוך הוא בורא העולם. נכון, הוא בורא העולם, אבל בעצם זה שהוא ברא את העולם, זה עדיין לא הופך אותו, כי הוא לא רצה, שהוא יכול לטבוע מהאדם יותר מאשר איזשהו עבודה טבעית, יותר מאשר מה שבע מצוות בני נוח. מה זה שבע מצוות בני נוח? כל מיני התנהגויות הגיוניות. אדם צריך לדעת שהוא חל בעולם, יש לו אחריות כלפי העולם, יש לו חשיבות לעשות סדרים, אבל מה פתאום שצריך לשחוט פרות ולעשות מהאור שלהם תפילים ולהניח תפילים? זה לא מתחבר לאיזושהי תפיסה טבעית כלשהי. זה כן מתחבר, אומר המדרש, למה? לזה שיש פה עם עם עולם מיוחד. עם עם עולם מיוחד, עם התנהגות מיוחדת, עם היסטוריה מיוחדת, עם צרות מיוחדות, חוכמה גדולה, הוציא אותנו ממצרים, גם הכניס אותנו למצרים. כל הסיפור הוא סיפור הרבה יותר מורכב. אבל הרעיון פה שקיים, זה שבעצם מה שמאפשר לאדם להבין את, את, את המכלול הזה של עם ישראל ותורה, הוא רק אם אתה מבין שיש פה משהו שהוא אחר. כי באמת, התשתית הטבעית של זה שאנחנו בני אדם, וזה שאנחנו נברנו, היא לא דוחפת אותנו למשהו שהוא מעבר לאיזשהו קיום שאמרתי שבע מצוות, כשמכיוון שבע מצוות תכוון לומר איזושהי התנהגות מוסרית, אנושית, טבעית, פשוטה וברורה. זה לא מגבה ולא דוחף למעבר לזה. המדרש הזה אומר את זה. בא אליהם, אומרים לו, כלום עשית לנו משהו. מה פירוש? בראתי אתכם. זה לא טיעון מספיק. למה זה לא טיעון מספיק? כי אני חושב שכל אחד מבין שבראת אותנו, אז תן לחיות. עכשיו, לא תן לחיות, תן לעשות חיים, כמו שאומרים. בסדר? לא תן, תן לחיות, לפעול, ליצור, לבנות. מה העומס הזה שהוא מועמס פה על של תורה ומצוות? ולכן בא רבי יהודה הלוי ואומר, באמת אתם צודקים. יש משהו בקיום של עם ישראל שהוא דוחף לקומה אחרת לחלוטין. ובואו נראה את הדברים. אתם מכירים את הארבע מדרגות הללו? כשהוא אומר לו, סגולת בני אדם, אז מה הוא אומר לו? רואה אני... אותך היהודי מתהפך מדבריך, כי אחרי שכבר היית, היה מהמחה, אז זה לא שלי, היה מהמחה נאה, שב להיות פגום. בתרגום שאומרים תיבון כתוב, אחרי אשר היה מהמחה, מהמחה שמן, שב להיות רזה. נורא נחמד, אני מאוד אוהב את התרגום המקורי. אוקיי? אז אומר, טוב, מה יש לך? אז אומר, סעני נא, תן לי, אני אסביר לך. ועבר את הדבר בהרחבה ושב הפגום ביותר, הרזה ביותר בעיניך להיות שמן. דבר כאוות נפשך, זה שמן. הלא תודה, עכשיו הוא אומר לו, הלא תודה כי העניין הטבעי שמנו מתחווים לקחת המזון על גידול ההולדה, הם חותם חותם להם, דרכו בו הצמחים, בעלי החיים, לא האדמה והבנים, המחצבים והיסודות, זהו כלל טעון פירוט, אולם אמתו. זאת אומרת, יש פה משהו שאתה חייב להגיד שיש דרגות איכותיות שונות במהלך הבריאה. יש דומם, שהוא דומם, זה טוב, יש לדומם שזו יציבות אדירה, ככה אתה פתאום חושב, שהסלעים פה הסתובבו כבר מימי אברהם אבינו, יש סלע שאברהם אבינו, זה נותן לך משהו, אולי גם לפני כן. יש משהו בדומם שהוא סטטי, הוא יציב, אנחנו יודעים היום שזה לא בדיוק ככה, שהם סיסו וסימחו שם של אלקטרונים סביבי הפור, אבל דומם. אבל יש עניין שמה? שמשהו שמעבר לזה, כן? העניין משהו קורה, העניין הטבעי, זאת אומרת, יש באופן איזשהו... עוצמת חיים, אנרגיית חיים שדוחפת למשהו מעבר לזה, וזה כל המציאות האורגנית. אתם מכירים את יש כימיה, אתם יודעים למדתם, יש כימיה אורגנית וכימיה לא אורגנית, יודעים את ההבדל? איפה יש חילוף חומרים? לא שמעתם. בסדר, מה לעשות? אז כל העניינים הלגיחת המזון, הגידול וההולדה, הם וכוחותיהם וכל תנאיהם תיחדו בו הצמחים בולי החיים, לא האדמה והבנים מחצבים יסודו. זהו כלל טעון בירות, אולם המתו. כלומר, יש כל המערכת הזו של צמיחה וגדילה והולדה ושל... תבינו, האבן היא לא משכפלת את עצמה. שמעתם על הנושא הזה של שכפל... לא מעבירה. אין שכפול, אין תא מוליד תא, אין דבר כזה. האבן היא אבן, זהו. אבל מי מערכת הצומח מתחיל להיות משהו של תהליך של גדילה וצמיחה ושל... התרבות זה משהו טוב. ובעניין הנפשי, כלומר לא של... אבל שיש בעלי חיים, בעלי חיים יש כבר מדרגת חיים נוספת, נכון? של ממש, שמנת חיים תנועות, ורצונות ומידות וחושים חיצוניים ופנימיים וכיוצא בהם נתחלו כל בעלי חיים, אף זאת אין לדחות. יש פה איזושהי דרגת חיים אחרת. נכון שגם בעולם החיות יש דרגות שונות, יש יונקים, יש להם דם חם, ויש זוחלים. שמעתם? זה מבנה אחר של מוח הזוחלי, ויש מוח יונקי. אתם יודעים, המוח יש לו... מישהו לומד ביולוגיה? למדת קצת על מבנה המוח? טוב. יש מוח של זוחלים, יש מוח של יונקים שהוא יותר מפותח, כל המערכת הלימבית, כל המערכת רגשית, שם העולם... יש עוד שכבה במוח שקוראים לה הקורטקס, שממנו נגזרת כל היכולת שלי לדבר איתכם ולחשוב שאתם מבינים מה שאני אומר. זאת אומרת, קורטקס זה החשיבה, זה המערכות העליונות של המוח, זה המעטפת המוח מתחת לגולגולת, זה משהו שמייחד קופים משודרגים שקוראים להם בני אדם. זה העניין. אז ואילו האדם מתייחד מכל בעלי החיים בעניין השכלי, שממנו נתחייבו תיקון המידות, מה זה העניין השכלי? זאת אומרת, לאדם יש שיקול דעת, לאדם יש גם צורך בשיקול דעת, אדם אחרת הוא צריך לכוון את עצמו, להכווין את עצמו, לארגן את עצמו, לבחור, לעשות דברים. האדם הוא היצור הכי אומלל בבריאה, כי הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא משתעמם. עוד לא מצאנו בעלי חיים משועממים. זאת אומרת, גם אם משועממים, זה לא מפריע להם לתפקד את התפקוד שלהם, כן? התרנגול המשועמם עדיין תרנגולת. לא משנה. כל אחד מבצע את הפונקציות שלו בצורה... זה לא רלוונטי שהוא משתעמם. אולי הוא גם לא משתעמם בגלל זה. לעומת זאת, בני אדם הם עבודים. יש להם כל מיני שאלות, to be or not to be, וכל מיני דברים כאלה, ומה להיות, ואיך להיות, מה נהיה כשאני גדול, ואיזה ישיבה ללכת בשנה הבאה, שזה בכלל בעיה שטוב שיש אותה, כי אז אפשר לשבושים וליהנות קצת מהחיים. בקיצור, זה שאלות רציניות, זה רק שאלות אנושיות, וזה בגלל שיש לאדם שכל, והשכל מחייב אותך לעשות תיקון, לעשות איזשהו, לעצב את החיים שלך, לעשות תיקון המידות, תיקון ענייני הבית, יבוא זמנכם, ואחריו תיקון ענייני המדינה, עוד מעט יש בחירות, וככה קמה אומנות הנהגת המדינה ואיתה החוקים הנהוגים במדינה. זאת אומרת, יש פה איזו תפיסה חברתית שבעצם החברה האנושית, באותה חברה האנושית, צריכה לארגן את עצמה, מה שממלכת הדבורים לא צריכה לעשות משהו על זה, שום פריימריז ושום כלום. יש מלכה, וזה עובר באיזשהו תהליך שהוא לא דורש יותר מדי מעורבויות ומוטציות מי יודע מה. הדברים מתארגנים שם כמו שצריך. אבל אצל האדם יש מצד אחד צורך, ויש מצד שני מה? יכולת. לפעמים יש כמה אנשים שזה יכולת מוגבלת, אבל יש עניין שכלי, זאת אומרת העניין שיכולת לכוון את עצמנו, לארגן את עצמנו. טוב, אף זה אמת. וזה באמת תפיסה של הפוליטית, של הפילוסופיה היוונית, שאתה צריך לארגן את המדינה, ואתם יודעים שתורת המדינה זה המקסימום, זה הדבר השלם. ומה עם מדרגה למעלה מזאת? מדרגת החכמים הגדולים, אלה שיש להם עוד יותר מהשכל הזה, יש להם IQ גבוה. אמר לחבר, אינני מתכוון כי מדרגה מבדילת בעלי הבדלה עצמית, כי יבדל הצמח מן הדומה, גדל אדם מן הבמה, אולם ההיבדלות ברב ובמעט אין לה גבול, הועיל והיא הבדלה מקרית ואינה מדרגה על דרך האמת. פה מי שרוצה פעם לעשות מה זה חילוק כמותי וחילוק איכותי, אז יש לכם פה את ההבדל המהותי. אין פה הבדל מהותי, אלה שיותר חמים, פחות חמים, יותר ופחות, זה לא הבדל. זה רק הבדל ביותר ופחות, זה לא הבדל של איכות. אמר לו הכוזרי, אם כן אין בעולם הדברים המושגים בחושים, פה יש מאוד, אני מאוד אוהב את הדייקנות הזאת, בעולם המושגים בחושים, בעולם שהוא נתפס לנו באמצעת החושים שלנו, אין מדרגה למעלה מדרגת האדם, זהו זה, גאנדיקט, זה הסוף. אמר חברים, יצא בן אדם שיבוא באש ולא תשרפהו, ויעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב, וראו פניו יקרן אור שאין העין יכולה לעמוד בו, ולא יחלה, ולא יחלש, עד שביורך נימה וימות לרצונו, כי מי שיעלה על מטול לשון ביום הוא ידוע, ושעה ידועה, ונוסף כל ידע תעלומות מה שהיה, מה שיהיה, אין מדרגה זו מדלת ודל לעצמי מדרגה בני אדם. תשמע, מה שתיארת באמת זה מדע בדיוני, אבל אם נניח שכן, אז בסדר, אסימוב הוא בסדר, אתה יכול להתעסק במדע בדיוני, יש אדם כזה, אם יש אדם כזה, אז אתה צודק, האדם הזה הוא לא בן אדם. הוא משהו אוברמנש, כמו שאומרים באדם על. כן? שפת ההשכלה של לפני 100 שנה. אמנם כן, מדרגה זו, אם ישנה במציאות, אלוהית, מלאכית היא. אם יש דבר כזה, אז היא כבר נמצאת בקטגוריות אחרות לגמרי. זאת אומרת, תראו, יש פה איזה רעיון כזה שלדומם יש תוכנת הפעלה אחת. לצומח יש תוכנת הפעלה אחרת, שזה העניין הטבעי. יש לה תוכנה, אתם רואים, יש איזה משהו ש, שמאפיין קבצי הפעלה שהם קובץ טבעי, נקודה טבעי, בסדר? קובצי אקסה טבעי, בסדר? אתם יודעים מה זה כשהיה דוס היה צריך לכתוב נקודה EXE כדי לקבצים להפעלה, זה קבצי הפעלה, כן? טוב. אוקיי? אקסה טבעי. ואחר כך כשמגיעים לבעלי חיים, אז יש אקסה נפשי. בסדר? זה תוכנת הפעלה. יש שם את ה... חבל. אבל גמרנו עם הציטוטים להיום, אז בסדר, אתה יכול ללך.
להעצר.
בסדר, תודה. ואחר כך מגיעים לבני אדם, אז יש קבצים שכלי. בסדר. עכשיו אומר, יש עוד קבצים, מה? שהוא לא בן אדם. יבוא באש, לא תשרפה או אש. יעמוד זמן רב מחל, לא ירעב. אז זה, מה מערכת ההפעלה של הדבר הזה? אומר, מערכת ההפעלה של הדבר הזה זה קובצי אלוקי מלאכי. כי זה, מה זה מלאכי? אני רוצה שתבינו, כי למה הוא לא סתם אומר אלוקי מלאכי? שהתפיסה של דברים נצחיים, דברים שהם לא מתקלים, שהם לא צומחים ואחר כך מתים, אלא שיש להם קיום נצחי, קבצים של נצחיות, זה נתפס של דברים שייכים למערכת שהיא מעבר לכל הדברים ההוויה שלנו שהיא קלה. הדברים הבלתי קלים, הדברים, זה אלוקי מלאכי, ואינה בחוק העניין, כלומר היא לא קובץ של קבצי עניין שכלי, בסדר? ולא בחוק קבצי עניין נפשי, או קבצי עניין טבעי, כי אם קבצי עניין אלוקי. זה ההגדרה. כלומר, מה ששולט פה, מה שמכוון פה, מה שמארגן פה, מה שחוקי החוקים שמתממשים בהופעה של הדבר הזה, הם חוקים שמונחים על ידי משהו שהוא מעבר לאנושי הרגיל, לא חוק העניין השכלי הרגיל, שהשכל הוא השכל של האנושי, אלא מה שמכוון אותם, מה שמנחה אותם, זה איזשהו תוכנת הפעלה אלוקית כזו או אחרת, בעיקר אחרת, והיא זאת שמאפיינת את התהליכים שקורים. כלומר, אנחנו פועלים העניין השכלי זה עדיין מלמטה למעלה. זה עדיין יוזמה של מי? יוזמו האנושי. העניין האלוקי זה כבר משהו, חוקים שהם לא בידינו. הם מעבר לנו. למעלה זה קורה פה משהו שהוא גדול מאיתנו. והוא משתלט עלינו. הזכרתי את זה כבר קודם שהוא משתלט עלינו. יש משהו פה שהוא קובע את החיים שלנו שהוא גדול. אז אומר לו, נכון, משה רבנו, גם הוא לא הבין, הוא הולך ופתאום 40 יום לא צריך לאכול. זה לא איזשהו יוזמה נורמלית. אין אלה כי אם אחדים תיארה אותו הנביא אשר אין חולק על נבואתו על ידיו, כלומר לפי השיטה שלו, כי גם המוסלמים מסכימים וגם הנוצרים מסכימים, אז על ידיו נגלה להמון דבר התחבר האלוהות בהם. דבר התחבר האלוהות בהם, כלומר מבחינתו הגדרה, אנוכי השם לוקחה, אני מי אני, האל המתחבר. בסדר? מבינים? האל שמופיע בתוך העולם, שמפעיל את העניין אלוקי ועושה פה משהו. עכשיו טוב, ועל ידיו נגלה להמון דבר התחבר לעוד בהם ולודע להם כי יש להם אדון המנהיגם גם כרצונו. ופה כבר יש רמז, כבר עד כדי רמחל, מי שלמד פעם רמחל, אז יש שתי הנהגות, יש הנהגת ההנהגה שהיא מידה כנגד מידה, שהיא פונקציה של ההתנהלות שלנו, אבל יש לקדוש ברוך הוא, כמו שאני אוהב לומר, יש לו בחירה חופשית, יש לו גם כן בחירה חופשית, והוא יכול לפעול באופן חד צדדי, לעשות צעדים חד צדדיים שלא תמיד מחייבים תגובה חד צדדית מאיתנו, לפעמים זה דורש מאיתנו שיתופי פעולה, אבל לקדוש ברוך הוא יש יכולת לפעול כרצונו, זאת אומרת בלי שום התערות הדלטטה, אלא בגלל שבא לו אז הוא עושה, לא סתם בא לו. וגם כפי עובדם אותו אמרותם בו, נביא זה הוא אשר עשית נעלות מעל העבר וכו' וכו'. אני לא רוצה עכשיו להיכנס כל כך פרטים, אבל בעצם הוא שם על השולחן את הפצצה, ועכשיו הוא הולך לכל מיני כיוונים אחרים, שזה שאלה מעניינת מה פתאום הוא נבהל מעצמו והולך כיוון אחר, אבל זה לא יהיה השבוע וגם לא בשבוע הבא, אולי בעוד, כן, זה יהיה בעוד שבועיים, כי שבוע הבא חנוכה ברוך השם, ולא יהיה, לא יהיה את השיעור הזה בכל אופן. מה אני רוצה לומר? תראו, הרעיון שהוא בעצם רוצה לומר, זה שאנחנו לא נורמליים. עם ישראל הוא לא נורמלי. זה איך היה אומר ישראל אלדד, אבא של אריה אלדד, יודעים מי זה אריה אלדד מהעוצמה לישראל? אבא שלו קראו לו ישראל אלדד, היה יהודי מאוד מאוד מיוחד, היה ממנהיגי הלכי, לכי? עדיין מלמדים נערים דתיים על המחתרות, בסדר, כי נערים לא דתיים לא לומדים על הדברים האלה. אז ישראל אלדד, שייב קראו לו, כשהיינו נערים בגילכם, אז היינו מזמינים אותו לסניף, והיינו שומעים אותו. הוא אדם מאוד מאוד מיוחד, איש מבריק, מאוד מעניין כזה, נמוך, עם שיער לבן, עם משקפיים, והוא היה תמיד אומר, יש שתי אפשרות להגיד לא נורמלי. אחד להגיד, טוב, הוא לא נורמלי. יש דבר, אני לא נורמלי, זה משהו, יוצא מן הכלל, לא נורמלי. עם ישראל הוא לא נורמלי, במובן הכי הכי הנעלה שיכול להיות. באמת, יש לנו אורחות חיים לא נורמלי. אי אפשר לחשוב שהחוקיות, חוקיות, או כוחות החיים שמופיעים בעם ישראל, הם לא מתאימים לשום תיאוריה רצינית שקיימת בעולם. שמעתם על מכללת יעקב הרצוג? יש פה מכללת, נכון? ליד קצום, יעקב הרצוג. יעקב הרצוג, שמעתם עליו? הדוד של בוז'י. כן. בוז'י, הרצוג, יצחק הרצוג, ממספר 2 במפלגת העבודה, לא עליהם, כן? הוא הבן של חיים הרצוג, שהיה נשיא מדינת ישראל. שהוא היה הבן של הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג, שהיה הרב הראשי למדינת ישראל. היה לו, לחיים הרצוג היה אח, יעקב הרצוג. יעקב הרצוג חשוב מאוד להכיר אותו, חוץ מגלל שהמכללה קרויה על שמו, בגלל שהוא היה אדם מאוד מאוד מיוחד. הוא היה בזמן גולדה מאיר, שהייתה ראש ממשלת ישראל, הוא היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, יהודי שהיה מועמד להיות הרב הראשי לאנגליה. זאת אומרת, תראו לכם, אדם, לא הסדרניק, אבל שהיה לו שתי אפשרויות, או להיות רב ראשי לאנגליה, או להיות מנכ״ל משרד ראש הממשלה. אתם מבינים איזה אדם? הוא היה קודם כל שגריר ישראל בקנדה. זאת אומרת, מדינאי, יהודי תלמיד חוכם, כי לא היו, נכון שזה רב ראשי לאנגליה, אבל לא היו לוקחים מזה עם הארץ, מדאורייתא ומדרבנן. אז הוא היה צריך להיות יהודי, יהודי הספר. עכשיו, יעקב הרצוג התפרסם, או מפורסם, או ידוע, בגלל שהוא התווכח עם גוי חשוב שקרנו ארנולד טוינבי. טוינבי היה היסטוריון אנגלי. היסטוריון אנגלי שכתב על ההיסטוריה של העולם, ובין היתר הוא טען על תרבויות שונות ומגוונות, והוא כתב שם שיש בעולם כל מיני תרבויות שלא מתפתחות, שתקועות אי שם בעבר ולא מתפתחות. למשל, הוא קרא להם מאובנים היסטוריים. מאובנים, יודעים, משהו שנתקע באיזשהו שלב ומשתמר לנו בכל מיני מקומות, בשכבות מסוימות של גיאולוגיה, ואז אתה פתאום רואה משהו שבתנאי הלחץ שנוצרו הוא נשתמר כמות שהוא, אבל הוא לא חי והוא לא מתרבה והוא לא זה, הוא מאובן. אז מי הוא מאובן היסטורי? עם ישראל מאובן היסטורי, אי שם בתהליך של בית שני והפרושים, הם נתקעו והם לא מתפתחים, ולכן הוא כתב נגדנו שאנחנו מאובנים היסטוריים. הזמין אותו לוויכוח פומבי יעקב הרצוג בשנת 1960-91. יעקב הרצוג היה, כמו שאמרתי לכם, שגריר ישראל בקנדה, אז באוטווה, שבריתה הרשמית של קנדה, הם ניהלו ויכוח ברדיו הקנדי. בזמנו הוויכוח הזה יצא בכמה תקליטים, יש דבר כזה, לפני היות התקליטורים, והיה תקליטים כאלה, ראיתם בטח, זה תקליטים יצא, והוויכוח הזה היה בדיוק על זה, האם עם ישראל הוא מאובן או שמשהו אחר. ואז טען יעקב הרצוג שעם ישראל לא זו בלבד שהוא לא מאובן, הוא באמת יוצא דופן בהיסטוריה של העולם. זה לא שהוא, זה עם שהתפתח, הגיע לשיא, גלה מארצו פעם אחת, חזר לארצו, גלה מארצו, התפזר בכל העולם והשתגע וחזר לארצו. אין דבר כזה בשום ממש לא נורמלי. ויש לו תודעה של חוסר נורמליות, זאת אומרת היעדר, וקורה משהו ש, ובניגוד למה שאתה טוען ביטוין שאנחנו מאובן, אנחנו בכלל לא מאובן. אחד הדוגמאות היפות שהוא נתן לו, אומר, תראה, יבוא היום רבי עקיבא לבית המדרש, ייכנס לבית המדרש וישר יבררו אצלו כמה עניינים הלכתיים חשובים, למשל, מה היה בדיוק הסיפור שלהם בכוכבה, כן תמך בו, לא תמך בו, לא משנה, כל מיני שאלות הלכתיות, הוא חי וקיים, רבי עקיבא חי וקיים בתודעה ההיסטורית, יש רצף היסטורי רעיוני לאורך כל הדורות, טוב, כמובן שגוי לא מבין את זה, אבל הוא בדיוק, אז זה הוויכוח. עכשיו, מה שאני רוצה להביא מהוויכוח הזה, מה? זה הוכחה שבעצם אין פה משהו תקוע, יש פה משהו שהוא כל הזמן בתאי יכולה... לא, הוא טען ולא קורה כלום, אבל ברור שאנחנו נכיר אותו, לא שהוא יכיר אותנו. זה בדיוק כמו שכתוב אצל משה רבינו. מה כתוב אצל משה רבינו? שרבי עקיבא זיהה את...
אבל זה לא
הוכחה. ההוכחה שיש משהו, עכשיו, ההוכחה היותר חזקה כמובן הייתה עצם זה שמדינת ישראל קמה. זאת אומרת, הדבר הזה שאנחנו ממשיכים... מה? לא על ידי דתיים, זה לא משנה, אבל הנקודה שיש כוחות חיים בעם ישראל, שהם כוחות חיים שמעלו מעבר לכל צפי, גם הקדוש ברוך הוא לא ברור שהוא רק דתי. זאת אומרת שהוא עוסק רק בעניינים דתיים. הוא לא אחראי רק על משרד הדתות. הוא אחראי על כל העולם. אני תמיד אוהב לומר טוב, נעזוב. אבל הקדוש ברוך הוא מלך העולם. איזה עולם? כל העולם. הוא לא... לא, לא. הוא דיבר על זה שעם ישראל בכלל לא תקוע באיזשהו מקום, נשלט על ידי חוקים ישנים שתוקעים אותו, לא מאפשרים להשתלב בה. הוא אומר, אתה לא מכיר מה קורה עם ישראל. הטענה שלו הייתה שיש רצף היסטורי, רצף תרבותי היסטורי לאורך כל הדורות, שהוא לובש צורה, פושט צורה, אבל עדיין יש לו איזשהו חוט שדרה עמוק ופנימי, כי צריך לזכור, תראו, כשאנחנו מדברים על נצחיות של עם ישראל, אז אנחנו לא מתכוונים לומר כן, נגיד את זה ככה. כל אדם שחי היום, סבא של סבא של סבא שחי לפני 1,000 שנה. ואחד גם שלפני 2,000 שנה. ו3,000 שנה. אין אדם שהוא, חוץ מאיזה יהודי אחד שחשבו שאין לו אבא. אבל חוץ מזה, כל האנשים האחרים, יש איזה רצף מסוים. עכשיו, מה הטענה שאנחנו נצחים? הטענה שלא רק שרצף, כי יש רצף תרבותי, הרעיון של עם שיש לו רצף. עכשיו, מה קורה? היוונים למשל, או המצרים למשל, למרות שלפעמים הם אוהבים להגיד שכן, אבל זה בדיחה. המצרים אין להם רצף תרבותי למצרים העתיקה. עובדה שהם עד היום לא חונטים את מובארק. זאת אומרת, אין פה משהו שיכול... הם רוצים, לפעמים כשהם רוצים להגיד על החשיבות שלהם וזה, אז הם אומרים שיש לנו אחריות למזרח התיכון, אנחנו העם הכי עתיק פה באזור. אבל זה לא נכון. מפרוץ האסלאם, מ-620, 30, 40, 50, כשנכבשה כל אגן הים התיכון נשטף על ידי החרב האסלאמית, אז מצרים השתנתה לחלוטין. זה לא, אין פה איזה רצף תרבותי. היוונים, איפה הפילוסופים שיצילו אותם מהמשבר הכלכלי? כלום, אין רצף היסטורי. זה לא, אין רצף היסטורי. אז כל, יש עמים, נכון? יש עמים, יש עמים, אין רצף תרבותי היסטורי בעמים האלה. אין, אולי גם הסינים לא כבר, אבל כאילו הסינים זה עם יושב על אדמתו וגם שם כבר אין את זה. זאת אומרת, אז זה מה? עכשיו בסדר, אני בעד. גם היפנים של היום זה לא היפנים של אז. נכון, אבל יש כן איזשהו לוז שמקשר. וגם ההתנסויות של היהודים במשך השנים, אני אסביר את זה יותר ברחבה, כי יש פה משהו הרבה יותר עמוק מזה. אני חושב שבאמת יש פה משהו שמאפשר לנו גם לשמור וגם לחיות. אני אסביר את זה רגע אחד. בסדר, אני רוצה להגיד ככה, יש אנשים, שתי תפיסות של המושג נצח. יש נצח שהוא לא מתמודד. זה נצחי, זה מעל הזמן. יש נצח שהוא מנצח את הזמן. אתם מבינים את ההבדל בין נצחי שהוא מעל הדברים לבין משהו שהוא כל כך חזק שהוא מתמודד ומנצח? זה הבדל מאוד גדול. עכשיו, כשיש לך איזשהו איכות כזו שיכולה להתמודד ולנצח, לא בגלל שהיא לא מתמודדת, בסדר? אלא יש כוח להתמודד. הכוח להתמודד זה סוג אחר של נצחיות, בסדר? אתם רואים, יש אנשים שאצלם תפיסת התורה היא נצחית כי היא מעל הכל והיא לא קורה לה שום דבר והיא... בסדר. זה מתקרב למאובן של טוינבי. יש תפיסה של תורה שאומרת, אנחנו מתמודדים, אנחנו נפגשים עם העולם, אנחנו לא בורחים מהעולם, אנחנו רוצים לפגוש את העולם, ובתוך כל זה אנחנו יודעים לזקק את הדברים הכי חשובים שהם נשארים ונשארים איתנו כל הזמן. לא בגלל שאנחנו מחוץ למשחק, אלא כשאנחנו בתוך המשחק ומנצחים את המשחק. זה סוג אחר של התמודדות שקיימת. אז הרעיון שבעצם אני רוצה לומר שהתזה הזו, תראו, הדבר באמת הכי הכי חזק בעניין הזה, זה שחזרנו לארץ. עכשיו, היותר נורא, לא, חזרנו, זה לא יומן. אתם לא הייתם אז אפילו באה ואמין, אבל תבינו, היה פעם סדרה בטלוויזיה בזמנו, כן, ועוד לפני פרוץ דברים אחרים, קראו לה שורשים, הראו את השורשים הקושיים של כל מיני אמריקאים באמריקה, אבל מכל האנשים האלה שחיפשו את השורשים השחורים שלהם בכל מיני מקומות ברחבי תבל, לא היה אף תנועה של לחזור לאפריקה. לא היה כדבר הזה, כי עמים התפזרו. אין דבר כזה שעם, אתה מבין, זה נגד ההיסטוריה, כשאתה עושה פיצוץ והכל מתפזר, אין דבר כזה שהעסק הזה חוזר חזרה. זה יפה טוב איך אומרים, הילוך איתי חוזר, אז אתה יכול לראות איך שפתאום מה שהתפזר פתאום מתקרה. אין, לא קרה בהיסטוריה שעם שגלה מארצו והוא חק מארצו, שהוא שמר על זהותו ומה קרה. מה? עוד יותר גרוע. אז זה השבטים, יכולים, אפילו אם אין להם שום זהות, אבל הם יכולים, הם יודעים שהם באו, הם לא רוצים, לא, אף אחד לא רוצה לחזור אחורה, כי זה, בשבילם זה לחזור אחורה, בשבילם זה חדש ימינו כקדם, זה שיגעון יהודי. גם, זה גם להתחדש וגם להיות איזשהו משהו שמסוגל עם שמוע בישן, תשמע, טוב, אנחנו צריכים פעיל מהיר. אבל בכל אופן, הטענה של רבי יהודה לוי, שמה שמבסס את הייחודיות הזאת, זה באמת לא משהו שרק מתחיל מאיתנו, אלא ביותנו סגולת בני אדם, כי לנו יש את ההתחברות עם ההנהגה האלוקית. ההנהגה האלוקית מכוונת אליה, וקורה פה משהו אחר. משהו אחר, לעם לא נורמלי יש חוקי חיים אחרים, יש לו קבצי הפעלה אחרים, שממנו נגזר בין היתר, כן, ולפעמים זה לא כל כך פשוט בשבילנו, לקיים תורה ומצוות. אבל זה מתחיל בגלל שיש פה איזו התערבות. מוציא ממצרים, ומחולל פה איזשהו מערכת יחסים אחרת. מערכת יחסים אחרת שונה ממערכת היחסים האוניברסלית. מערכת היחסים האוניברסלית לא גוררת אחרי התורה ומצוות. מערכת היחסים האלוקית הזאת גוררת אחרי ההרפתקה. עם מטורף שיש לו חוקי חיים אחרים. תהנו.